אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היום ישראל זקוקה לחלופה של ימין ממלכתי. אם אנחנו לא נוביל את זה, אני לא רואה מישהו שיוכל לעשות את זה.
זה היה עניין של זמן עד שהשותפות בין גדעון סער לבני גנץ תתפרק. הרצון לשמור על הממלכתיות בעת המלחמה הזרים מעט עדי דלק לחיבור הלא טבעי בין השניים.
לכן הגעתי להחלטה לסיים את השותפות עם מפלגת כחול לבן ולהקים לאלתר מחדש את סיעת תקווה חדשה, ימין הממלכתי בכנסת, כסיעת.
לכן בשבוע שעבר הודיע שר על פרישתו מהסיעה המשותפת והקמה מחדש של מפלגת הימין הממלכתי, שזהו השם החדש של תקווה חדשה. מה באמת עומד מאחורי המהלך של שר? כיצד התמודד נתניהו עם האולטימטום של שר להיכנס לקבינט המלחמה? והאם יש סיכוי שנראה את גדעון שר חוזר לחיק הליכוד? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
היום, מתוך הכרת המציאות ובצניעות, אני ושותפי גדעון סער, ביחד עם כל אנשי כחול לבן ותקווה חדשה, מתחילים לצעוד בדרך לפתרון המשבר הפוליטי ומקימים את הבית של המרכז הממלכתי.
שלום למורן אזולאי, הכתבת הפוליטית של וויינט.
שלום שרון.
שאתה לא מכירות די טוב את סער, אפשר להסכים שמלכתחילה החיבור בינו לבין גנץ היה צפוי להיכשל?
אפשר כן להסכים שהחיבור הזה מראש היה חיבור זמני ומונע מאיזשהו אינטרס הדדי שהיה, שני שחקנים פוליטיים שבנקודת הזמן ההיא חיפשו את הדבר המשותף כדי להפוך אחד ועוד אחד לשלוש. ברור שאם סדר היום באותה נקודת זמן של החיבור היה אחר, כלומר מדיני, ביטחוני או דברים מהסוג הזה, כנראה שהחיבור הזה לא היה מצליח, משום שבאותה תקופה עמד על סדר היום כל הסיפור של שלטון החוק ומהפכה משפטית ותיקי נתניהו ודברים מהסוג הזה, שם כן השניים מצאו ממשק, גדעון סער עם הטיקט שעליו הוא נכנס, מי שרוצה את נתניהו שלא יצביע לי, וגנץ שמגיע כאלטרנטיבה, שם הם מצאו את החיבור.
זה נכון להגיד שכבר לפני המלחמה הייתה לגדעון סער תוכנית לעזוב את השותפות הזו, והוא סימן את הבחירות המקומיות שהיו אמורות להתקיים באוקטובר כסמן, ולאחריו לעזוב את השותפות, ובעצם המלחמה דחתה את זה?
אני חושבת שזה נכון לגבי שני הצדדים. שנכנסו לשותפות הזו, צריך להגיד לטובת מי שלא יודע, הם התחילו את הקדנציה הזו די בסדר, אבל מאז תחילת המלחמה, למעשה 5 חודשים, השניים האלה לא ישבו בארבע עיניים. לא נפגשו, לא תאמו עמדות, לא פעלו כסיעות ככה משותפות בכנסת, והדבר הזה נתן את אותותיו. עכשיו, אני, בהתרשמות שלי, גדעון סער הוא שחקן פוליטי מיומן, הוא לצידו זאב אלקין שקורא מפה אולי מהטובים שיש היום בכנסת, הם ידעו שהדבר זמני, גם בני גנץ ראה את זה זמני, ולמה? בגלל המחיר הכבד הפוליטי שהוא שילם לגדעון סער בדמות מקומות ברשימה, על חשבון אנשיו בכחול לבן, היה רגע שגנץ התחיל לחשוב שאולי המחיר הוא גדול מדי מבחינתו ברמה הפוליטית, בוויתור על אנשיו, ומול גדעון סער שבעצם התחיל לראות את ההתרפפות הזאת בעצמו, עד הרגע שבעצם אף אחד לא הופתע, גדעון סער עושה את הדבר באופן רשמי ומודיע את מה שכולנו כבר רואים חודשים ארוכים בשטח הלכה למעשה.
אני מודה לבני, לגדי, על תקופת העבודה המשותפת, ואני מאמין שעוד יבואו ימים בהם נשתף פעולה בעתיד כשתי מסגרות פוליטיות נפרדות.
אז למה העיתוי עכשיו, ומדוע גנץ הופתע?
אז קודם כל, אני חושבת שמבחינת גדעון סער, הכי נוח לעשות את הדבר הזה על אידיאולוגיה. לחזור הביתה לאידיאולוגיית הימין שלו, להגיד דברים שאולי הוא הרגיש לא בנוח להגיד כשהוא לצד גנץ מאתגר אותו ואת אייזנקוט. המציאות יצרה מצב שהסנטימנט הישראלי עבר להיות זה של גדעון סער במקור שלו. כלומר, ימין, הציבור פונה ימינה, הציבור נגד מדינה פלסטינית, המסרים שהם לא חודשים לגדעון סער, הוא הולך איתם כל החיים, ולכן אם כבר לפרק שותפות, אז גם לעשות איזשהו אקזיט ציבורי מהדבר הזה, ולעשות את זה לא על רקע פוליטי, אלא כביכול על רקע אידיאולוגי, ושם הוא בעצם כן מצליח לגזור את הקופון שלו, הוא אומר, אני איש ימין, הדבר לא מתחבר, הוא מסמן את הסיפור של הדחת בתקופת עופר כסיף שבכחול לבן בעצם לא התנגדו כמו שתקווה חדשה, ונותן את הסיפור של המדינה הפלסטינית שבכחול לבן לא מדברים מספיק ברור לדעתו, וזה בעצם הסיבה שלו לצאת החוצה, ואולי גם ציבורית לסדר את הקלפים בצורה קצת אחרת.
אז איך זה שגנץ אמר שהוא לא ידע על זה ושהוא הופתע? למרות שהוא החל לו בהצלחה.
אני חושבת שגנץ ידע, הוא פשוט לא ידע באותו רגע ספציפי שגדעון סער הולך לעשות את זה. אגב, גדעון סער, היסטוריה מפוארת עם הטלת פצצות מהסוג הזה, הוא אף פעם לא מעדכן לפני. מי שכן היו בסוד העניינים היו חברי סיעתו, יום לפני כן הוא פגש אותם בלשכתו בכנסת, אמר להם, הגיע הרגע, זה הזמן להיפרד. הוא לא הרים טלפון לגנץ ואמר לו, אני הולך להודיע את זה. אני מניחה שזה בגלל היחסים האחורים בנקודת הזמן הזו. שר גם כעס על הנסיעה לוושינגטון, שגם בה הוא לא עודכן, וכאמור, לא פגש את גנץ, לא דיבר איתו בארבע עיניים, לא היו ביניהם שום שיחות אינטימיות, כמו שני ראשי מפלגות שבעצם מאחדים כוחות, ועל הרקע הזה גדעון שר ראה את עצמו משוחרר מהעדכון הזה לבני גנץ, כאמור, גנץ קיבל את זה כמוני כמוך מאמצעי התקשורת בצורה די מפתיעה, אבל אני חייבת להגיד שהוא לא היה מופתע מהרעיון, כלומר, הוא ראה את זה מגיע.
אז בואו נדבר על מערכת יחסים סבוכה לפחות שבין שר לנתניהו. במובן מסוים, המהלך הזה של שר משרת את נתניהו, יש כאלה שאומרים שהוא אפילו מתואם איתו, זה נכון?
לכאורה זאת הייתה הפרשנות הראשונית, שבעצם הוא מגדיל את מרחב התמרון של נתניהו, כי הוא נותן לו עוד ארבע אצבעות בטוחות, ומ-64 מנדטים ותלות באיתמר בן גביר, שחקן בלתי צפוי, מקבלים עכשיו את גדעון סער, שחקן ימני עם אופק בימין, עם רצון גם להשתרש בחזרה בימין, ועכשיו לנתניהו יש 68, ומי יעז להתעסק איתו. אלא שממש זמן קצר אחרי, גדעון סער למעשה מסרטט את המשוואה שלו, ואומר, קבינט מלחמה או פרישה מהממשלה.
ולכן, בשמכם, אני מביע פה את דרישתי להצטרף לקבינט המלחמה כדי שנוכל להשפיע על המדיניות.
וזה אירוע שטיפה מסבך את נתניהו, גם עם שותפיו הטבעיים, משום שסמוטריץ' ובן גביר מיד אומרים, גם אנחנו רוצים, מה לגדעון סער כן ולנו לא, וגם משום שגנץ מסרב להרחיב את קבינט המלחמה.
זהו, אז אני רוצה לאתגר אותך, כי אני לא בטוחה שהמלכוד הוא רק של נתניהו, המלכוד הזה הוא גם של גנץ, כי בואי נסרטט את מה הולך לקרות, כאשר סער שם את האולטימטום הזה, אם תוך מספר ימים לא ייכנס לקבינט המלחמה, אני מתפטר מהממשלה. אוקיי, עכשיו יכול להיות, אחד הפתרונות שאלי כהן ציין, זה שירחיבו את הקבינט המדיני-ביטחוני, יהפכו אותו לסוג של קבינט המלחמה מעטה. ואז מי שנמצא במלכות זה גנץ, האם הוא יפרוש מקבינט המלחמה או לא, יפרוש מהממשלה או לא. את מסכימה איתי שזה לא לגמרי מלכות רק של שר, ורק של נתניהו, אלא גם של גנץ.
זה מלכות של כל העוסקים בדבר, וכל מי שגם התבצרו באיזושהי הצהרה. כלומר, גנץ בהצהרה של לא אין צורך להרחיב את הקבינט, אנחנו זוכרים איך הוא אמר באותה הצהרה בכנסת, מה שלא שבור לא צריך לתקן, מה שלא מקולקל לא צריך לתקן. גדעון סער באולטימטום שהוא נתן, ונתניהו שצריך לפתור את הדבר הזה, כלומר כל מי שהתבצר באיזושהי הצהרה סביב האירוע, הוא בעצם בסוג של מלכוד. עכשיו, אתה בסוף שואל את עצמך, המחיר והתועלת, זאת אומרת, גנץ מבין שעכשיו לפרוש על הרקע הזה, רגע לפני שאולי תהיה כאן עסקת חטופים, רגע לפני שאולי תהיה כניסה לרפיח, דבר שעדיין לא נמצא על סדר היום, עם כל הקושי הכבד שלו. אז באמת, סימן שאלה גדול, האם כניסת שר בעצם תוציא את גנץ מהקבינט? לא בטוח. יכול להיות שדווקא האירוע הגדול יותר הוא עם בן גביר ועם סמוטריץ' שדורשים דרישות ככה מאוד מוגזמות. אגב, בליכוד, מוגזמות לשיטת נתניהו, כן? לא לשיטתנו. אגב, בליכוד יש מי שאומרים, צריך ללכת עם גדעון סער ולא עם גנץ, כי עם סער יש אופק, עם גנץ אין. אז כל הדבר הזה הוא בעצם מכניס את כולם כאן לאיזושהי משוואה או ניסיון לחשב
איך מחדש. איך זה ייפטר?
זאת שאלה טובה, יש כל מיני דברים שעומדים על סדר היום, לדוגמה להכניס את גדעון סער כמשקיף במעמד גדי אייזנקוט לצורך העניין, או להזמין אותו לדיונים ספציפיים כפי שעושים עם ישראל קאץ מפעם לפעם.
זה יספק אותו?
כן. מבחינתו זה יספק אותו, מה ירגישו האחרים, בן גביר וסמוטריץ', זאת כבר שאלה אחרת, הם נכון לרגע זה מסרטטים איזשהו קו ואומרים, מה שהוא מקבל אנחנו מבקשים לקבל גם. מי ראשון ירד מהעץ, זאת שאלת השאלות.
זה לא בהכרח הדבר הנוח ביותר. כנראה יותר נוח להיות שותף במסגרת שיש לה 40 מנדטים בעקומת הסקרים. אבל זה הדבר הנכון לעשות, למען המשפחה שלנו, למען עם ישראל. ואם הייתי מחפש נוחות, גם לא הייתי עוזב את הליכוד, הייתי נשאר בו. ולכן אנחנו נפעל, כפי שאני מבין את האחריות שמוטלת עלינו.
גדעון סער יודע מה הוא עושה. לעתים אופורטוניסט, אבל מאוד מתוכנן ומחושב. הוא נכנס ויוצא מהתודעה הציבורית בעיתוי שהוא בוחר. מה ההיסטוריה הפוליטית שלו מלמדת אותנו? איזה רגע מורן זוכרת מהרעיון שלה איתו? והאם הוא עדיין חולם להיות ראש ממשלה? כבר ממשיכים, אבל רגע לפני זה יש לנו המלצה חמה עבורכם לעקוב אחרינו, לדרג אותנו ולהגיב לנו בספוטיפיי ואפל פודקאסט. אז לפני שנגיע לאופק של גדעון סער אולי עם הליכוד, בואי נדבר על ההיסטוריה. גדעון התחיל את השותפות עם נתניהו כמזכיר הממשלה ושר בממשלות שלו, והמשך הוא פורש מהליכוד בגלל נתניהו, וגם ממש לא מזמן, לפני מספר שנים, הוא אומר, אם אתם רוצים לבחור בביבי, אל תבחרו בי. אז קצת על התהפוכות והמורכבות ביחסים שלהם.
אז קודם כל, אם מסתכלים רגע על ציר הזמן של גדעון סער, מדובר באחד מהצירים היותר מרתקים במערכת הפוליטית. לפני הכל צריך להגיד, גדעון סער הוא שחקן פוליטי בעיניי מהמרתקים שיש במשכן. נכון, הוא אפור, נכון, בנאומים אומרים שהוא חסר קריזמה, נכון, יש כל מיני עניינים ובעיות שיכול להיות שהוא צריך כן לפתור, אבל מבחינת המהלכים הפוליטיים, מה שאנחנו קוראים זיגזוגים ותהפוכות, בעיניי ככתבת פוליטית הוא שחקן מרתק, משום שהוא שחקן לא צפוי. את הזכרת באמת ב-99 הוא מתחיל כמזכיר הממשלה, שם אגב הוא לומד לעומק את כל התקנונים ואת כל המילים הכתובות, וזה יתרון מאוד מאוד משמעותי לאדם שיהיה פוליטיקאי אחר כך. יש היום המון פוליטיקאים בולטים ובפרופיל גבוה, שאין להם מושג בבירוקרטיות ובהליכים הטכניים. ידע זה כוח בפוליטיקה, וגדעון סער הוא אדם עם הרבה מאוד ידע בגלל התפקידים שהוא עשה קודם. ואז בעצם, כמו שאת אומרת, הוא נבחר לראשונה לכנסת כפוליטיקאי ב-2003, מכהן כיושב ראש הסיעה, אגב, בשבר הגדול של הליכוד, שהוא מביא 12 מנדטים, שם הוא בעצם מצליח להתבלט, להציג ככה את היכולות שלו כאדם שרוקם תרגילים פוליטיים, כאדם שהוא בעצם קורא את האויב הפוליטי שלו שני צעדים קדימה, ולמעשה הוא פורץ כאיזשהו פוליטיקאי מכונן אז כיושב ראש הסיעה, ובעצם גם עובר הרבה מאוד תהפוכות בדרך, מבסס את מעמדו כפוליטיקאי שהאור הזרקורים מופנה אליו, אם תרצי, עד בעצם הרגע הזה, כמו שציינת, ב-2014. בעצם אני זוכרת ככתבת יחסית צעירה, אני מגיעה לכנס פוליטי, לכאורה שגרתי, הרמת כוסית לחג, 1,000 פעילי ליכוד בקהל, עולה גדעון סער, מטיל פצצה, את המשפט שאחר כך עוד חזרנו אחריו הרבה מאוד, אני פורש מהחיים הפוליטיים, כדי לראות את דוד לומד ללכת.
לאחר ששקלתי וחשבתי היטב, החלטתי לקחת פסק זמן מהחיים הפוליטיים. ואני מרגיש שזה הדבר הנכון עבורי ועבור יקיריי. בקרוב דוד יתחיל ללכת, ואני רוצה להיות לידו כשהוא מתחיל ללכת יד ביד.
דוד בנו, כן.
דוד בנו, וזה משפט שככה ציטטנו אותו, הוא אוהב לטבוע משפטים, שאחר כך אנחנו נצטט אותם, והוא בעצם יוצא מהחיים הפוליטיים, הוא מטיל פצצה, כולם עוסקים בו, הוא בשקט, אבל כולם עוסקים בו מסביב, וזה המצב האהוב עליו אגב, שהוא שותק, הוא אומר משהו דרמטי, שותק, ואז כולם מנתחים את האירועים, זה בדיוק מה שקרה.
אני באתי הערב כדי לומר לכם שתם פסק הזמן הזה. וכשאני חוזר לפעילות ציבורית בתנועתנו, תנועת הליכוד.
כמה שנים אחרי, למעשה, הוא בעצם חוזר שוב במהלך דרמטי, אני חוזר לליכוד, גם כן מנסח את זה בשפה שלו, בשפה הפוליטית שלו, ואז בעצם מתחיל, דיברת על היחסים עם נתניהו, מתחיל שם אירוע מאוד מאוד גדול, כי במרץ 2019 הוא רוצה להתמודד בחזרה לליכוד, אז הוא פוגש את נתניהו הרבה פחות מעוניין בו, ולמעשה נתניהו מנהל נגדו קרב מאוד מאוד יצרי, מאוד מאוד עיקש. אני לא זוכרת קרב כל כך, בפרופיל כל כך גבוה, עד יום לפני ההצבעה או פתיחת הקביעות של הפריימריז, מתנהל הקרב הזה. וסער למעשה צולח אותו די בהצלחה. אנחנו לא ידענו לחזות איך הדבר ייגמר, והוא מתברג אחרי שהוא היה בחוץ כל כך הרבה זמן, הוא מתברג במקום החמישי ברשימת הליכוד לכנסת, אחרי חברי כנסת מוכרים, שרים מוכרים של הליכוד. ואם דיברנו על משפטים שהוא ככה תובע בפוליטיקה הישראלית ועל דברים מפתיעים שהוא עושה, אז אני לוקחת אותך רגע על הציר הזה שנה קדימה, מרץ 2020, נתניהו מודיע על פריימריז לראשות הליכוד, וגדעון סער מצייץ, אני מוכן. שתי מילים שמהן היינו צריכים להבין את הכל, זה היו שתי מילים מפתיעות אז, שוב, הוא לא מדבר, הוא מייצר משפט קטן שכולם אחר כך חוזרים אחריו בהקשרים אחרים, אני מוכן, וכולם מנתחים אותו. המצב כאמור האהוב עליו, הוא מפסיד, אבל שוב מחדד בעיניי עד כמה הוא שחקן מעניין. זאת אומרת, הוא מבין שאין לו סיכוי מול נתניהו, אבל יוצא לאיזושהי הצהרת כוונות לאור היחסים האחורים שהיו אז, ובעצם ממשיך את השחקן הפוליטי שהוא. צריך להגיד עוד מילה אחת על גדעון סער. יש הרבה מאוד שחקנים שאנחנו רואים אותם משחקים במרחב הבטוח, במרחב המוכר, וגם משלמים על זה מחיר. הוא שחקן נועז, לטוב ולרע, הרבה פעמים זה גם לרע, זה לא רק לטוב, אבל הוא שחקן פוליטי נועז, ואני בעיניי בהתרשמות שלי, הוא אפילו נהנה מזה, משתעשע עם הדבר, החיבור לגנץ, הפרישה מגנץ, הוא לא מתייסר עם הדברים האלה, לדעתי הוא לא לוקח את הדברים האלה קשה, הוא לא, את יודעת, נכנס לאיזושהי מראה שחורה, כשמשהו לא מסתדר, להפך, זה משעשע אותו, הוא אוהב את האדרנלין שבדבר.
הוא גם כעיתונאי לשעבר גם מבין איך לעבוד עם התקשורת, והוא מצליח גם בכל המהלכים האלה, גם המפתיעים וגם לפעמים, את יודעת, אולי הלא מקובלים, לשמור על העדה של אנשי תקשורת. כלומר, יש לו מערכת יחסים מאוד מעניינת עם התקשורת.
יחסי אהבה סינה, צריך להגיד, בחלק מהמקרים, משום שהוא מצד אחד יש לו, את יודעת, את ה... צורה שבה הוא רוצה שידברו אליו בריאיון, או את העובדה שיכבדו אותו בריאיון ודברים מהסוג הזה. הוא גם לא אדם שנמצא באיזושהי אובססיה בלתי אפשרית כלפי התקשורת, אבל הוא כן מבין את החשיבות שלה, וכן דואג כל הזמן ליחסים האלה. אז היחסים שלו איתה הם יחסים מורכבים. זה לא בא לו טבעי, לדעתי, אם אני צריכה לנתח את זה, זה לא בא לו טבעי, אבל הוא כן מתאמץ כדי שזה יקרה.
אז הוא יודע להשתמש היטב בתקשורת, ואפילו אני אשתמש במקרה האישי שבו את מראיינת אותו בערוץ הכנסת, ואחרי שהוא אמר בעבר, אם אתם רוצים לבחור בנתניהו, אל תבחרו בי, המשפט המפורסם הזה. אבל אז הוא אומר לך, בשיחה שאתם מנהלים בראיון בערוץ הכנסת, הוא אומר לך שנגמר עידן החרמות מבחינתו.
לא צריך ללכת היום לקונספט של ממשלות צרות. אני חושב שהיום, בסופו של דבר, אחרי שהציבור במדינת ישראל ילך להצביע בבחירות הבאות, יכריע כפי שיכריע, צריך לכבד את ההכרעה, ולהקים ממשלה על בסיס ההכרעה.
נכון, אני למעשה מגיעה לרעיון לגמרי שגרתי, את יודעת, ללא ידיעה שמשהו פוליטי זז אצלו, וכשאנחנו מדברים על חרמות ועל כל מה שקרה לנו כחברה בפרספקטיבה של 7 באוקטובר, הוא פתאום אומר שהגיע הזמן להפסיק את החרמות, ואז אני שואלת בתמימות, זה כולל את נתניהו? והוא אמר, אני חושב שכן. ניסיתי בעדינות להבין מה, איפה זה קורה ואיך זה קורה, כי אני מבינה שהוא מסרטט פה עכשיו משוואה אחרת לגמרי ממה שהורגלנו עד הרגע הזה. ואז הוא בעצם מספר שביום כיפור האחרון הוא חווה עם עצמו איזשהו תהליך ואיזושהי הבנה, אחרי שהוא ראה את מה שקורה, מה שמתחולל בכיכר בין המתפללים, את מריבות היהודים, ובעצם ברגע הזה הוא מחליט שאולי משהו כן צריך להשתנות, ושאנחנו מתעסקים בתפל במקום בעיקר. עכשיו אני חייבת לציין, כשאני יוצאת מהרעיון הזה, אני שואלת את עצמי, אי אפשר נתק את ההיכרות עם הבן אדם, ואת אומרת, מדובר בבן אדם מאוד מחושב, אין מילה אחת שיוצאת מפיו, והיא פליטת פה לא מחושבת, מדובר באחד הפוליטיקאים אולי הכי מתוכנתים במסרים שאני מכירה, ושאלתי את עצמי, האם זאת הייתה פליטה, האם זה היה דבר שהוא התכוון להגיד אותו בהמשך, אבל אמר אותו בנקודת הזמן ההיא, לא ידעתי לענות, אנשים שמכירים אותו אמרו, אצל גדעון סער אין טעויות. אם הוא אמר את הדבר, הוא התכוון להגיד את הדבר.
אז מהצד של סער אנחנו רואים איזושהי התקדמות מסוימת, בכך שהוא לא מבטל, אבל צריך לחזור ולראות איך אנשי הליכוד נלחמו בסער, כולל הפצת כל מיני שמועות על הנסיבות לפרישתו ב-2014, אנחנו נראה כאן גם פחות מאבק של אנשי הליכוד בסער.
אני חושב שגדעון סער בשונה מאחרים, נהג, אומנם כל הזמן היה מאוד מיליטנטי כלפי נתניהו, אבל כל הזמן שמר על כבודם של מתפקדי הליכוד ושל תומכי הליכוד, וזה דבר מאוד דרמטי. זאת אומרת, בשונה מהכס שהיה על פורשי הליכוד אז שהלכו לקדימה, גדעון סער לא שיחק את המשחק הזה. הוא ידע כל הזמן לשמוע, הוא היה בקשר עם פעילי ליכוד, הוא הלך לכל מיני אירועים. אגב, קיבלנו סימן אולי לדרך החדשה שהוא מתכנן, בתקופה האחרונה, כשהוא פשוט התחיל להגיע לאירועים של ראשי ערים שמאוד מזוהים עם הליכוד, אירוע אחד שאני כתבתי עליו, אז לא ידעתי לקשר אותו למשהו, זה אירוע אישי של אלי דוקורסקי, ראש עיריית קריית ביאליק, איש מאוד מאוד מזוהה בליכוד, היו שם כל מתפקדי הליכוד המרכזיים, גדעון סער מתקבל שם באהדה גדולה, עד רמה כזאת שאחד מאנשי הליכוד מתקשר אליי ואומר, שמי גדעון פה, והוא מתקבל פה בצורה לא רגילה. וזה הדבר הראשון שבעצם מדליק נורה, מה הוא עושה שם באירוע הזה, ואיך זה קורה שהוא מתקבל שם בצורה כל כך יפה, ואני מסיקה מזה שהוא כנראה מאחורי הקלעים עובד בזה כדי להתקבל שם בצורה יפה, וזה גם מצליח, לא תמיד זה מצליח, אבל במקרה שלו זה כן. אתה יודעת, היה פעם כחלון היה אומר, כדי לשחות טוב בסיפור של הליכוד, אתה צריך להיות דוקטור לליכוד, זה לא בטבעי. גדעון סער הוא סוג של דוקטור לליכוד, גם כשהוא לא נמצא שם.
אז מה זה אומר? אנחנו נראה אותו מתקרב יותר ויותר לליכוד, עד רמה שיש אנשים שאומרים, הוא יחזור בסוף לליכוד?
אני לא חושבת שהוא יודע לחיות עם הליכוד במתכונתו הנוכחית, הליכוד גם עובר עכשיו איזשהו תהליך שלא ברור איך הוא יסתיים.
דברי ברור, מה? גוטליב, אבסלם, כזה? בדיוק. הוא לא מתחבר?
האם אנחנו הולכים לליכוד של יולי אדלשטיין, אבי דיכטר, גילה גמליאל ואחרים, או האם אנחנו הולכים לליכוד של דודי אמסלם, טלי גוטליב והאגף וטורי, ומירי רגב שהיא נמצאת גם כאן באגף המיליטנטי, ולאן הליכוד הולך? כאילו, די ברור שאחרי עידן נתניהו, שני אלה לא יוכלו לחיות אחד לצד השני, לא ברור גם מה יולידו הפריימריז החדשים, האם האגף הממלכתי שחטף מכה קשה בפריימריז האחרונים מתחזק פתאום, או שהליכוד יגיד, לא, אנחנו רוצים את הקו הניצי הזה. כל עוד הליכוד מקדם את האגף הניצי, אני לא חושבת שגדעון סער רואה את עצמו שם, אני לא חושבת שיש לו מה לחפש שם, ואני לא חושבת שהוא יודע גם להתנהל בתוך המרחב הזה, ולכן זה לא נראה לי שזה יקרה, הוא גם אומר את זה די ברור, הוא אומר, אני לליכוד לא חוזר כרגע.
כרגע. האם סער בעצם במהלך הזה מזהה אלקטורט ימני במרכז, ומאמין שהוא יהיה פוטנציאלי עבורו, ואולי אפילו מפנטז את הפנטזיה של בנט, שמהמקום הזה הוא יוכל להיות ראש ממשלה?
אני חושבת שהוא כמו כולם מבינים שממשלות קמות מצד ימין של המפה, שינויים גדולים קמים מצד ימין של המפה, וכל דבר שאתה רוצה להוביל פה יגיע מימין ולא מהמרכז שמאל. אנחנו רואים את כולם מתמרכזים, אפילו את יאיר גולן שעולה על מדים ומתחיל לשדר מסרים של מרכז לאחרונה. גדעון סער הראשון להבין את הדבר הזה, הוא מתמקם, תוקע את היתד כמפלגת ימין ממלכתי,
רגע לפני שיוסי כהן יצטרף לשם.
רוצה לומר, כל מי שיגיע אחריי על המשבצת הזאת, נפתלי בנט, יוסי כהן, יועז הנדל ואחרים, יעשו את זה אחריי, אבל אני נתתי את היתד קודם, אני כאן, כולכם יכולים רק להצטרף אליי. אגב, זה דבר שהוא מאוד מאוד אוהב לעשות, הוא אוהב להקדים מהלכים, הוא אוהב להיות ראשון בדברים שהוא עושה. כשהוא הקים את המפלגה, כשהוא פרש מהליכוד, הקים את המפלגה ובעצם הודיע על הקמת תקווה חדשה, הוא עשה את זה מהר ממה שבנט יעשה את זה. זאת אומרת, כל הזמן הוא שיחק על ציר זמנים כדי להיות הראשון שעושה. אני מזהה את הדבר הזה גם פה, באירוע הזה, להיות הראשון שעושה את הדברים, כי הוא מזהה שלא משנה מה יקרה, זה יקרה מימין.
ולסיכום, לא התחמקת מהשאלה שלי, אז נחזור אליה, האם הוא עדיין חולם שהוא יכול להיות ראש ממשלה מהמיקום הזה, ממפלגה יחסית קטנה במרכז?
באותו רעיון שהזכרת בערוץ הכנסת, סיכמתי ואמרתי לו, גדעון סער ראש הממשלה, האם אתה חותם על הדבר? והוא ענה מפורשות, אני חותר לשם, אני צריך להיות מציאותי, כרגע זה עוד לא בקלפים, אבל אני רואה את עצמי ראוי לזה, ואם הציבור יחשוב שכן, אז כמובן. אני חושבת שהוא רוצה לשם, אני חושבת שהוא מכוון לשם, את שואלת מה גדעון רוצה, הוא רוצה להיות ראש ממשלה.
מורן אזולאי, תודה רבה.
תודה שרון.
ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ויינט או באפליקציה בנייד וברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להזין לפרק נוסף שלנו על מאבקים פוליטיים מסוג אחר. חפשו את הפרק הקרב על היום שאחרי אבו מאזן עם אבי יששכרוב. תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דודוב. אני שרון קידון, שימרו על עצמכם.